נכון שצריכים להבין את זה אולי לא עומד, בגלל הקדמות שלנו צריכים להבין את זה לא עומד. כי אנחנו התרגלנו לזה, שזה טבעי שאדם מביא את הפרטיות שלו ואת האני שלו, והכל מתחיל ממני, עם הכישרונות שלי, עם האישיות שלי, עם העצמי שלי, עם האני שלי, וכל מיני ביטויים שונים שהוכנסו לנו על ידי תרבות מערבית ועל ידי סגנונות של תורה כמו התרבות המערבית. אבל מצד האמת, אנחנו מבינים את הדברים בצורה נכונה, כפי שאנחנו מתארים. ואדם מבין שכל האני שלי יש לו ערך עד מצד השייכות שלו לטהרה כללית יותר, לשאיפה בריאה, לשאיפה אמיתית, לשאיפה חיה, לשאיפה טהורה שחיה בתוכנו. וברגע שהוא מבליט את האני שלו מהצד הפרטי שלו, הוא מתנתק מהחיים. זה לא שאתה חי, אתה מתנתק מהחיים הבריאים והטהורים הנורמליים והזקים האלה והיפים האלה והצחים האלה, ואתה בעצם עומד עכשיו באישיות בגבול הפרטי שלך ומוצא לך נמק, נמק אמיתי. למה נמק? כי אתה מתנתק מהחיים הכלליים. אם אתה תשים למישהו חוסם עורקים, כפי המפורסם, את הגדול והחופשי, כן, שעושים חסם חופשי, עורקים, זה לסתוב עליו, נכון, חטא עין, את השעה שלמים אותו וכל הדברים, טוב, כולם פה נמצאים, אנחנו עושים חופשי. ולמה? כי אם החוסם עורקים הולך יותר מדי זמן, אז אדם לא זורם, ואז מה יקרה לאיבר הזה? הוא יהיה לו נמק, ומה יקרה? הוא יסריח, נכון? אז כך אותו דבר להבין את זה שהגאווה זה בעצם חוסם עורקים. אתה חוסם את עצמך למעשה, אתה חושב שאתה נהיה גדול, אבל אתה חוסם את עצמך בפני הטהרה והבהירות והדינות והצינות והרוממות אחרים שיש במציאות. אתה חוסם את עצמך ואתה עוצר את אדם לזרום אליך, אל האיבר הזה שנקרא פלוני אלמייני, שאתה חוסם את אדם לזרום אליך, אז נהיה נמק, אז זה מסריח באמת. אז זה לא משל ומליצה, זה באמת דבר אמיתי, מה שחזר אומרים, דבר מאוד מאוד נכון ופשוט. רק אנחנו בחסרוננו לא רואים את זה, בגוף אנחנו רואים את זה ישר. אבל להבין שזה נכון גם אצל האדם הפרטי, גם אצל כל אחד מאיתנו, זה קשה לנו להבין, כי זה לא רואים בעיניים. אז בעצם חזר במשל שלהם, שהם אומרים, למשל, זאת המציאות למעשה, אז זה לא כל כך משל, זה באמת מציאות הרבה יותר מציאותית אולי ממה שקורה בגוף שלנו. כי זה באמת מה שקורה, רק אנחנו לא רואים את זה. אבל ידי האמירות האלה חזן מבליטים לנו למעשה את מה שקורה באמת. נכון שצריכים להבין את זה, למה צריכים אבל להבין את קטנותנו? אם היינו בריאים ונורמליים, לא היינו מאמינים אחרת. אם העולם היה נורמלי ובריא, אז אני מתלבשית בשבילנו, לא היינו מאמינים אחרת. לחוסר הבריאות שלנו, לקטנות הדעת שלנו, לקטנות ההסתכלות שלנו על המציאות, אז נראה לנו שגאווה זה דבר נורמלי, זה לא יוצר נמק. אבל זה הכל שטות. לפי ההבנה הנכונה, אם היינו בריאים נורמליים, היינו ישר מרגישים את הנמק, את הסירחון, את הטעות, את השטות של אדם. והיינו מבינים שהעולם של הענווה הוא עולם נחמד, הוא עולם בהיר, הוא עולם שהוא מלא אצילות ונחמדות, הוא משאיר אותנו למרחב הכללי. בכלל צריך להבין את זה, צריך להבין את זה בכלל, זה מה שהתכוונתי על הנוף שאמרתי, בכוונה אמרתי את הדוגמה הזאת. צריך להבין בכלל את הדבר, שהאדם, כדי להיות בריא, צריך להיות ניזון מהמרחב. אני רואה נוף יפה, אז מה, ממה אתה ניזון בעצם? מהנוף, מהמרחב. איך האישיות שלך עכשיו באה לידי ביטוי? על ידי ההזנה מהמרחב. זאת אומרת, תמיד ההזנה היא מהמרחב. אתה, כל פעם שאתה תתפמצם מעצמך, אתה תהיה חולה. ההזנה היא תמיד מהמרחב, מהנוף היפה, מהציור היפה, מהמבט הכללי של המציאות. והמבט הכי כללי זה המבט של המוסריות האלוקית, של המגמה האלוקית, של שיפות הקודש האלוקיות, של המרחב היותר גדול, שלה אנחנו משתייכים. וכפי שאנחנו משתייכים אל המרחב, העצמיות של האדם זה השתייכות שלו אל המרחב, הבאה של המרחב שמופיעה באדם ומתנוצצת בו לפי הנטייה שלו, שהיה התנוצצות לפי הנטייה שלו, מתגדל שם השם העולם. כי זה מופיע בפלוני ודלמוני ולפלוני, וכל אחד לפי מה שהוא קולט את המציאות, עוד כך מתרחבת ומופיעה ומתגדלת המציאות האלוקית בעולם. זה המרחב הבריא של האדם. אז כשאדם יוצא מהכעס, אז הוא יכול להיכנס למרחב, כן? יש לו פרחים בזה, אבל אני זה פעם הבאה לדבר קצת על המשרד בנושא הזה. אני לא פעם הבאה לזה. תמיד יצטרך להרחיב יותר. נראה, להרחיב קצת יותר בעזרת השם, מה שאמרנו, אמרנו שלידי התנתקות מהכעס, אז תעלה על ידך מידת הענווה. נכון? רציתי קצת להרחיב על העניין ההפרחה ממך, עוד רק קצת להרחיב על זה יותר. אמרנו שהתנתקות מהכעס, מה שהסברנו עד עכשיו, שההתנתקות מהכעס היא התנתקות מהצמצום. כעס זה נובע מצמצום. צמצום ההסתכלות. את הכעס נובע מזה, כשהזכרנו, שהגדרת המטרות והגדרת השאיפות מהמציאות נעשות על פי ההגדרה שהאדם יוצר אותה, על פי התבנית שבה הוא רואה את המציאות, לא, כאילו זה חבר, נכון? על פי התבנית שהאדם רואה את המציאות, ועל פי הרשות השלמות שאותם הוא דורש על פי הבנתו, ולא על פי המתכונת שיצר הקדוש ברוך הוא, איך בונים את הבניין של המשתלמות, של השלמת המציאות, הופעת השלמות האלוקית במציאות, על ידי אחיזה באמצעים האלוקיים, בדרכים האלוקיות, ועל ידי הבניין שלהם כמעה כמעה, על ידי אחיזה בהם בעומק, והבניין שלהם כמעה כמעה, והבנה של הגודל שתמום בכל מעשה ומעשה אלוקי, שזה מה שהולך ובונה את המציאות כמעה כמעה. זאת אומרת, בעצם המחלוקת היא בין האדם שמנסה לבנות את השלמות לפי ההבנה שלו, יוצר לעצמו איזה תבנית ובא הוא דבק, ואז שהדברים מתנפצים אז הוא מלא כעס ומרורים, לבין האדם שיודע שהשלמות תמונה במציאות האלוקית שעומדת ביסוד המציאות, והיא יוצאת אל הפועל על ידי המעשים, על ידי המחשבות, על ידי הדעות שמכוונות לאט לאט להיפגש ולהיות קולטות את המציאות, את ההבנה האלוקית הזאת, ואז נבנה את השלמות לאט. ולכן אמרנו שעל ידי התנתקות מהכעס, שזה ההסתכלות המצומצמת, רק אחרי שאדם יוצא מתפיסות העולם המצומצמות והפרימיטיביות שלו, רק אז הוא יכול להגיע אל הענווה. דהיינו, היכולת, ענווה פירוש של הדבר פתיחות אל המרחבים. היכולת לראות את עצמו כחלק ממרחב גדול. ולשמוח באותו מרחב שמאיר בקרבו. לפי מה שהוא קולט את המרחב בקרבו, כך נוצרת בתוכות ובתוכות את התחושה בריאה, נכונה, אמיתית, כמו שאני אומר הרבה פעמים, שיכול להיות חדר סגור שאני מדליק בו הרבה אורות, פלורוסנטים, מנורות וכדומה, זה דרך אחת להאיר את המציאות, זה הדרך של הכעס, כן? חדר חשוב שאני מאיר בו אורות, וכל האורות נובעים ממני ועל פי הבנתי, ואז אם יש הפסקת חשמל, אז אדם מתעצבן, יש לו חושך, כן? והדברים אין להם אנרגיה אמיתית, זה הכל אנרגיה פרטית, שאין בה בעצם עוצמה אמיתית מצד עצמה, לבין מצב שבו אדם פותח את חרכי הטריס טיפטיפה ומנסה לקלוט את האור של השמש שזורח מבחוץ, וגם עם הקרני שמש שמהירות ומהירות יותר קטנות, אבל קרן אחד של שמש היא הרבה יותר אמיתית והרבה יותר גדולה. יש ביטוי של הרב באורות שאומר, החלק שבא מדבר שלם הוא הרבה יותר גדול מדבר שלם שהוא קטן ביסודו. חלק מדבר שלם יותר גדול מדבר שלם שהוא קטן מצד עצמו הדבר השלם. אז הוא קולט לתוכו את קרני השמש האלה, קרן אחרי קרן, וכל קרן כזאת מנוסד בתוכה אור אמיתי, אור בעל איכות אמיתית ואנרגיה אמיתית ומקור אמיתי ששייך ליום, לא שייך לצמצום של חושך שאתה רק מאיר אותו, אלא קרן ששייך ביסודה לאור הרבה יותר גדול. כל הכרה חיובית שיש באדם באמת, בעלת ערך אמיתי, הסתכלות אמיתית, וכל מפגש עם אמצעים, דרכים, מידות, שמפגישות את האדם עם השאיפות העמוקות שתמונות במציאות האמיתית, זה מה שמהווה בשבילו את הבניין היסודי והאמיתי שנבנה קימה קימה בתוך האדם, אבל הוא בניין מאוד מאוד איכותי ומאוד מאוד אמיתי ומאוד מאוד בנוי ומאוד מאוד נכון. כן? זה יסוד העניין קודם כל, וזה ענווה. ענווה זה יכולת של האדם להשתייך לנפה. לכן המהר"ל קורא לענווה מידת הפשיטות. מה זה מידת הפשיטות? מידת הפשיטות של אדם לא מצומצם, לא מוגדר בתוך עצמו. שייך אל הכללות, ככה המהר"ל קורא תמיד למידת אדם, מידת הפשיטות, זה המילים של המהר"ל. לזה רציתי להוציא את דבר חשוב בצורת השם, כדי להסביר את הדבר לקראת השאלה בפעבה, בגלל את הרצון. צריך להבין שיכולת שתהיה בתוך האדם ענווה, היא גם לא דבר פשוט כל כך. לא קל להיות ענווה. בכלל לא קל. למה לא קל להיות ענווה? יש לזה בעיה פסיכולוגית שנובעת מבעיה מוסרית, שכדי לפתור אותה, אנחנו צריכים באמת להיות בעלי נפש מיוחדת. ולא סתם עם ישראל יקראו ענבים, יפאר ענבים בשואה. נקודה היא כזאת.
נפש
של עם ישראל, כן. הנקודה היא כזאת. קצת סברתי את זה קצת פעם הקודמת, אני רוצה קצת יותר להרחיב את זה, כבוד השם. נקודה כזאת. עיקר הבעיה של האדם בעולם, עיקר הקושי שלנו תמיד, זה כשחומסים איתנו את העצמיות שלנו. אי אפשר להגיד לבן אדם אל תחיה. אל תחיה את עצמך, אל תחיה את אישיותך, אל תחיה את השאיפות שלך. אין דבר כזה. אדם לא יכול לא לחיות את השאיפות שלו. וכשאתה חומס מהאדם את העצמיות שלו, את השאיפות שלו, את הרצונות שלו, את המקוריות שלו, אז האדם מורד בזה, כן? כפייתי, הוא שונא את זה. גם אם הוא יעשה דברים בצורה חיצונית, כי אין לו ברירה, אבל זה יעשה מתוך מרירות, לא מתוך שמחה, אלא מתוך מרירות וזעם. משלחת מלאכי רעים. זאת אומרת, יעשה מתוך מרירות, ולא מתוך שמחה. זה לא יהיה בזה נעימות של חיים, סימפתיה, נעימות, סדר פנים יפות, הרגשה פנימית נעימה. לכן ענווה זה מידה מאוד מאוד קשה. כי ענווה נראית מידה שחומסת מהאדם את אישיותו. זה הבעיה העיקרית. זאת אומרת, כשאתה בא ואומר למישהו, תהיה ענב, מה אתה רוצה שתהיה ענב? תגיד, אני כלומניק? כן. תגיד, אני בעצם לא, לא, זה לא אני, אני לא מוצלח, זה לא אני, אני גוילב. כן, לא אני עשיתי את זה, לא, לא אני עשיתי, הוא עשה, הקדוש ברוך הוא עשה, לא משנה מה. כן, זה חומס מהאדם את המציאות שלו, את הרגשת העשייה, את הרגשת היצירה, את הרגשת המקוריות. זה חומס את מהאדם. ולכן הוא מותח קשה לאדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שאנחנו כן נעשה, וכן נתבע, וכן ניצור, וכן נרגיש שזה שייך לנו ואנחנו שייכים לדברים שאנחנו עושים. וכשאתה אומר לאדם תהיה ענב, אתה בעצם אומר לו תלחם בטבע שלך. נכון? ולכן בטבע שלך, זה מאוד מאוד קשה. אז גם אם האדם יהיה ענב, כתוב בספרים צריך להיות ענב, כן? או שיהיה ענב כי הוא יודע שזה להפה לו להיות ענב, או שיהיה ענב בגלל שהוא מרגיש נגר ולכן הוא ענב, אבל זאת תהיה ענבה נחמדה, נעימה, מלאה רוממות, מלאה חן פנימי. כתוב שהענבים מוסיף להם חן, זה לא ממלא את האדם חן. חינניות, נעימות, ענווה פנימית. אני לא מדברים על ענווה חיצונית. אבל הבעיה בענווה שהיא בעצם, היא בעצם כביכול חומסת מאיתנו את הטבע הנורמלי שלנו. וזה דבר מאוד קשה. לכן ענווה זה מידה קשה. ולכן הצד השני, הגאווה, זה אחד הדברים הכי פשוטים לאדם. זה פלא. כי אנחנו רואים הרבה פעמים אפשר להתפלא על זה, שגאווה, אני יכול להגיד ריטור, גאווה, איינשטיין יכול להתגאות אולי, זה היה באמת גאון. אומרים שזה לא ככה, כל אדם בעצם מחפש להתגאות. זה מעניין, כל אדם מחפש, מרגיש יותר טוב מהשני, מרגיש מה הוא יותר טוב, רוצה להיות יותר טוב מהשני. כן, אחד שהוא זה. זה מוגבל הטבע האנושי, כולנו כאלה. מה שנותן לנו הרבה פעמים את המוטיבציה, לא את המוטיבציה, אבל אולי את השמחה, זה לא שמחה, אבל נותן לנו את החיוניות הרבה פעמים לאנשים, זה הגאווה יותר טוב מהשני, יותר טוב מזה, בעולם שלנו יחסים בדרך כלל, אנחנו לא מודדים דברים באופן מוחלט. אני רץ יותר מהר מהשני, אני לא רץ יותר מהר מהיד והצבי, צבי וכהיד, וזה לא מפריע לי, הצבי והיד אני לא הולך להתחרות איתו בכלל, כן? אני לא הולך להתחרות עם צבי ולא עם היד ולא עם חתול בריטה. אבל עם השני, זה שהוא כמעט כמוני, כן? זה, פה יש לי איזה קנה מידה לדון על האישיות שלי גם. בכל זאת, זה יסוד הגאווה. ואנחנו רוצים לעשות מהפכה, אנחנו לא רוצים עכשיו לפתור את ה... להיות ענבים, אמרו כי כתוב ענבים. ודאי שכתוב, ודאי צריך להתנהג בענבה, וודאי שהתנהגות בענבה, גם ההתנהגות בענבה, משפיעה על תכונת הנפש הענבתנית שתצא לפועל. אבל אנחנו, כמו שאמרנו קודם על קרני השמש בגבורתם, אנחנו צריכים להבין שזה שאנחנו נדרשים, כמו שהרמב"ן כותב, להגיע לענבה, למה שהם פה הרבה ספרים, סימן שיש פה עולם מסוג אחר, אנחנו רוצים להאיר את העולם מאוד חדש. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים על מידות בכלל, המידות זה רק סימפטומים, זה קצה קרחון להבנה, להשקפה אחרת על המציאות. ואנחנו רוצים להבין, כן, בעזרת השם, מהי השקפת העולם האוניברסלית, וזה יש לנו מלחמה גדולה שהיא לא פשוטה בכלל, עם כל הטבע, עם כל התרבות, עם כל העולם בעצם. מלחמה אמיתית, כן, זה לא מלחמה פשוטה. זה אנחנו רוצים להסביר. אנחנו רוצים להסביר למה מידת הענווה יוצרת בנו אור חדש, הבנה אחרת על העולם. הבנה אחרת לגמרי שרק מתוכה אפשר להיות ענווים באמת, שמידת הענווה היא רק דיבור שלה, היא רק הגילוי שלה. ומדוע הדבר הזה הוא למעשה מהפכה בעולם, זה אור חדש, הבנה חדשה בעולם בניגוד למה שרוב רובו המוחלט של העולם נוהג. אז אנחנו אומרים כך בעזרת השם. כדי להיות ענב, זה מה שהיה מובן, במערל בעזרת השם, כדי להיות מענב, צריך שמבחינה נפשית, הנפש שלנו תהיה מלכתחילה בנויה ושייך את העצמיות שלה. הרי אמרנו, אסור לגזול מאדם את העצמיות, זה היסוד. העצמיות הנפשית שלנו צריכה מלכתחילה להיות בנויה ושייכת למרחב אחר של הסתכלות מהעולם הנורמלי, מהעולם הרגיל, המקובל. אם העצמיות של האדם היא באמת העצמיות המפורטת, המבודדת, כפי שהיא נראית בעולם שלנו, יש לאדם בעיה אמיתית להיות ענב. בעיה אמיתית, בעיה נפשית אמיתית. והדרישה ממנו להיות ענב היא אנטיתזה של הטבע הפשוט שלו. וגם הוא יהיה כזה, וגם אם באופן עמוק הוא מודע לסרות כזה, זה לא יהיה בשבילו הנאה, שמחה, ששון ליהודים. לעומת, אם אנחנו מתרגלים להסתכלות שהעצמיות שלנו, הטבע העצמי שלנו, היצירתי שלנו, שייך למציאות יותר כללית, יותר אידיאלית, יותר מוסרית, יותר אחדותית בזכות. אז זה מלכתחילה אנחנו, זאת אמת שלנו. זה שהטבע שלנו הדבר הזה. השייכות לעולם אחדותי, לעולם אידיאלי, לעולם כללי. לזה אנחנו שייכים. והטבע שלנו, הבריאות הטבעית שלנו, זה להאיר בתוכנו את התכונות המוסריות, הדינות, האידיאליות של הקיבל, זה כל עצמיותנו. זה כל עצמיותנו הדבר הזה. בשביל זה באמת אבל צריך יצירה כזאת, אנשים שזאת היצירה הנשית שלהם. ולכן באמת הדבר הזה שייך רק לעם ישראל בזכותם. גויים, כן, הם שלחי אלוקים. מה הוא שלחי אלוקים? מסביר הרב ציון מאמר התרבות הישראלי, מאמר ראשון, כן, מה הכוונה שלכי אלוקים? הם לא ככה רצו למדיר, הם לא שייכים לתפיסה האחדותית הזאת, הם עובדה לא שייכים לזה. לכן הרב אומר